אנחנו קוראים בספר זוהר לעם, פרשת צו, אות פי דלד. נזכיר כי ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il. שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד, תישאלנה במהלך השיעור. ספר זוהר לעם, פרשת צו, אות פי דלד.
אנחנו לומדים איתכם בספר הזוהר שני החלקים מאוד שונים. זה הקדמת ספר הזוהר שכתב רבי שמעון, והיא מאוד מיוחדת, עם הפירוש בעל הסולם, עם תוספת שלו, מאוד רגשית ופתוחה ועמוקה. זה ממש, זה הופך את הקדמת ספר הזוהר לחלק מאוד מיוחד. וכמו שאמר רבש, הקדמת ספר הזוהר זה במקום כל הזוהר, זה כמו כתר כלפי כל היתר הפרצוף, כולל הכל. וכל היתר ספר הזוהר נכתב גם כן ומפורש על ידי בעלי סולם בצורה אחרת, יותר קונקרטית, נקודתית, יותר סגורה. ולכן כך אנחנו גם כן צריכים להתייחס לזה. יש דברים שאנחנו בכלל לא מבינים על מה, לא מרגשים אותנו, לא מביאים לנו לא רגש ולא שכל ולא שום אפשרות לייחס, קצת לתפוס את הטקסט, קצת להיות איתו יחד. ולכן נשאר לנו לפעמים רק כוונה כזאת בלבד. ואולי זה דווקא המקרה הטוב, שאנחנו יכולים בלי הבנת הטקסט, בלי הרגשת הטקסט, אנחנו יכולים רק להיות בתוך הכוונות שלנו, ואז יותר לשים לב על במה אנחנו בדיוק כן רוצים להיאחז. אז לא לשכוח, אנחנו מדברים על הקשר בינינו, עוצמת הקשר בינינו, אופן קשר בינינו, ששם מתגלה כל העולם העליון, האור שממלא אותו והבורא שמתגלה על ידם. בוא נראה.
עוד פי דלת בפרשת צו, בית מזבחות. בית מזבחות הם למטה, ובית מזבחות הם למעלה. בית המזבחות שלמעלה, א', אחד פנימי מכל שנקרבת בו קטורת פנימית ודקה, שהיא קשר האמונה, וכהן העליון מכל קושר קטורת זו בקשר האמונה. וזה נקרא מזבח הזהב, ומכאן נקטר ונקשר קשר האמונה, לקשר הכל בקשר אחד. ב', ואחד הוא מזבח אחר, שנקרא מזבח הנחושת, הוא מבחוץ. ומיכאל, השר הגדול, מקריב עליו קורבן ניחוח להקדוש ברוך הוא. ובית מזבחות למטה, בבית המקדש, מזבח הזהב ומזבח הנחושת, ובזה קטורת, ובזה חלבים ואמורים. ג' פרצופים הם במלכות, שהם מלובשים זה בתוך זה, פרצוף חבד פנימי מכולם, ועליו מלביש פרצוף חגת, ועליו מלביש פרצוף נהי. והם נחלקים לפנימי וחיצון, שפרצוף חבד הוא פנימי, ובית הפרצופים חגת נהי הם חיצוניים, וקטורת הוא בינה. מזבח אחד, פרצוף הפנימי של המלכות, חבד, הפנימי מכל ג' הפרצופים שלה, בו מוקרבת קטורת פנימית ודקה, רומזת על בינה, שהיא דקה מלהשיג בה. שזה עושה קשר האמונה, המלכות, בקטורת, בינה. חוכמה, הנקראת כהן הגדול, מקשרת קטורת, בינה, במזבח, במלכות הפנימית, כי הבינה נקראת זהב, ועל שם הקטורת שבמלכות, שהיא בינה, נקראת מזבח הזהב. כי על ידי קשר בינה במלכות, נקשרים כל הספירות בקשר אחד, שכולן מתייחדות זו בזו. המזבח שבבק שלה, בבית פרצופים החיצוניים, חגת נהי. ומיכאל, השר הגדול, מקריב עליה קורבן, קורבן של נשמות הצדיקים. פ"ה. ועל כן כתוב, שמן וקטורת ישמח לב, ולא כתוב, שמן וחלבים ואמורים ישמח. אף על פי שגם הם המתקת הרוגז והדין, כמו שמן וקטורת. אבל יש הפרש, כי שמן וקטורת, הרומזים על ייחוד חוכמה ובינה, כי שמן חוכמה וקטורת בינה, הם שמחת הכל. ולא מצד הרוגז והדין, כי בהם עצמם אין שום דין כלל. מה שאין כן, החלבים והאמורים, שעל ידיהם נעשה ייחוד של זרנפין ומלכות, לא נאמר בהם ישמח לב, מחמת שיש בהם אחיזה על הדינים. וזה המזבח פנימי, אשר קטורת הדקה מכל, בינה, שאין השגה בה מחמת דקותה, היא בקשר האמונה, שנקשרת במלכות הנקראת אמונה. הוא נקרא כל דממה דקה, משום שהוא מזבח פנימי הנקשר בקשר האמונה. פ"ו. הפנימי נקרא מזבח השם, ומזבח אחר נקרא מזבח החיצון, מזבח הנחושת, כמו שכתוב, מזבח הנחושת אשר לפני השם קטון מהכיל. כתוב, וכליל על מזבחך, אשר האות ח' היא סגולה, שמורה על רבים שמשמע שניים. וכתוב, את מזבחותיך השם צבאות שמשמע שניים. פ"ז. אין כאן אלא מזבח אחד, שלפעמים נקרא פנימי ולפעמים חיצון. כתוב, ויבן משה מזבח כנגד הפנימי, בנה זה, ועל כן נקרא הוויה ניסי, כי הפנימי נקרא מזבח הוויה. ניסי, כלומר שרשם ותיקן רשימת אות ברית קודש, כי בשעה שבא עמלק להעביר רשימה הקדושה הזו, ברית מילה מישראל, מזבח הזה, המלכות, עמד כנגדו לנקום נקמה של אות ברית. ועל כן נקראת המלכות חרב נוקמת נקם ברית. ומלכות תקנה לישראל את הרשימה הקדושה, ומשה בנה כנגד מזבח הזה, וקרא לו הוויה ניסי. וזהו מזבח הפנימי, שנקרא כל דממה דקה. פ"ח. ועל המזבח הפנימי נאמר, אש תמיד תוקד על המזבח, והיא אישו של יצחק, דינים בקו שמאל, שנמצאים תמיד. ואז שם המזבח עדני, דין, ואז נקרא מזבח חיצון. וכשסידר עליו הכהן העצים, חסדים שקו שמאל מתלבש בהם, שמו של המזבח מתבשם, וקוראים לו בשם של רחמים, מזבח הוויה, שהוא אז מזבח פנימי. ולפעמים עומד המזבח בבחינת דין, מזבח חיצוני, ולפעמים בבחינת רחמים, מזבח פנימי. ואינם בית מזבחות נפרדים זה מזה. רבי שמעון אמר, שניים היו, והפנימי עומד על מזבח שמבחוץ, מתלבשים זה בזה, כי פרצוף הפנימי של המלכות מלובש בפרצוף החיצון, והחיצון ניזון מהפנימי, ונקשרים זה בזה. פייטט, צדיק השם בכל דרכיו, וחסיד בכל מעשיו, כמה יש לבני אדם להסתכל בכבוד אדונם, ולא ייתו מדרכיהם לחוץ. כי בכל יום ויום דין תולה בעולם, משום שהעולם נברא בדין ועומד בדין, על דין. צדי, ועל כן צריך האדם להישמר מאבונותיו, כי אינו יודע הזמן שהדין שורה עליו. יושב בביתו, שורה עליו הדין. יוצא מביתו לחוץ, שורה עליו הדין. ואינו יודע אם ישוב לביתו או לא, שיכול למות ולא ישוב לביתו. יוצא לדרך על אחת כמה וכמה, שיש לחוש שלא ישוב לביתו. כי אז הדין יוצא לפניו, כמו שכתוב, צדק לפניו יהלוך. משום זה צריך האדם להקדים ולבקש רחמים לפני המלך, כדי שינצל מן הדין בשעה ששורה בעולם. כי בכל יום ויום שורה דין בעולם, כמו שכתוב, וקל זועם בכל יום.
הרבה אופנים כאן הוא אמר לנו על זה. קודם כל קורבנות, כן? איך הקטורת, עניין האמונה, כן? איך שמקרבים, איך ש תיקונים, אני לא יודע, לפי שאלות נלך.
דן מבית קבלה לעם בצפון תל אביב שואל, למה לא למדנו קודם את ההקדמה לספר הזוהר ורק לאחר מכן את הזוהר עצמו? בכלל ברמה כללית התחלנו ללמוד זוהר ורק אחרי זה הקדמה.
אנחנו מכינים עכשיו זוהר לדפוס, זוהר לעם לדפוס. במידה שאנחנו מכינים את זה אנחנו קוראים, זה דבר אחד. דבר שני, אין מוקדם ומאוחר. גם כן תלמידים החדשים שבאים, הם או שנכללים נגיד במכללה ואחר כך באים לכאן, אצל הרבש בכלל היו באים לשיעור כמו שהיה, אחר כך רק סידרנו שאם מישהו בא אז הוא צריך קודם לעבור פתיחה לחומת הקבלה. זה לא חשוב. אנחנו מדברים על לימוד הכוונות. יש לפנינו חלק מהמציאות, חלק הנסתרת, שאנחנו עומדים לגלות אותו. חלק נסתר. הגילוי שלו תלוי לא במה שאני קורא, אלא עד כמה שאני יכול להשתוקק לגילוי. לכן זה לא תלוי בחוכמה ובידיעה של איזה דברים. לא צריכים בשביל זה לגמור בית ספר ולהיות איזה מצטיין במשהו. אלה סך הכל להבין שיש לך רצון פנימי לגלות את המציאות הנסתרת. אם יש, אם אין, אז אין לדבר. אז האדם הזה עדיין לא ראוי לחומת הקבלה. אבל אם יש לו נקודה שבלב, מה שנקרא, והוא משתוקק לגלות את הבורא, הוא לא יכול בלי לגלות מהות החיים, זה מספיק כדי שהוא יישב בכל שיעור ורק ללמד אותו כוונה, איך לרכז את הנטייה לזה שלו לגילוי המציאות הנסתרת. זה מה שהוא רוצה. זה פשוט מאוד. כמו שכתוב לפי הגדרה, שחוכמת הקבלה זה השיטה לגילוי הבורא, לנברא שבעולם הזה. אני לא צריך בשביל זה לדעת משהו, זה הטבע. אז תגידו לי איך לגלות את הכל הטבע. אני מרגיש את עצמי לא נוח, לא טוב, לא שלם, רע לי, אני נמצא בייאוש, בחיפוש, בדיכאון, במה. למה? כי יש עוד חלק שלי ואני לא יודע איפה הוא. אני מחפש אותו. אין? לא. אז אם אדם יש לו לזה נטייה, אז צריכים רק להסביר לו איך לממש את הדברים. אז זה לא בחוכמות ולא באיזה דברים מלאכותיים, אלא גם כן באותה נטייה טבעית, כמו שיש לו עכשיו מהלב שלו, שהוא רוצה לגלות עוד חלק מהחיים שלו שחסרים לו. אז רק צריכים לראות לו איך הוא מגלה, על ידי איזה מאמץ הפנימי. אין כאן דברים מלאכותיים, איזה מכשירים, איזה פעולות פיזיות מיוחדות. העולם הנסתר, אתה לא יכול לגלות אותו בשום דבר שבעולם הזה, רק מתוך אותה הנקודה שאתה פותח אותה, מפתח אותה ומגלה. זהו. אז מסבירים איך? על ידי הגברת הנקודה שלך לפתיחת העולם הרוחני עם הנקודות האחרות. בשביל מה אתה זקוק אליהם? בגלל שאין לך כוח קטן, לא רק בגלל זה. בגלל שאתה אז להתקשר ליתר נקודות, אתה את הנקודה שלך מסדר בצורה הנכונה בתכונת ההשפעה כלפי אותו חלק הנסתר, מציאות הנסתרת. שהקבוצה שאתה הולך להתחבר איתה מאין ברירה כדי לגלות למציאות הנסתרת, היא מסדרת אותך, היא מפסלת אותך, איך להגיד, היא מייצבת אותך בצורת ההשפעה. ואז אתה יכול בצורה הזאת, בתכונה הזאת, כשכבר תיקנת בקבוצה, אתה יכול לגלות את המציאות הזאת שאתה מחפש כל כך. זהו, אז לא, 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 לא חשוב כמה עברת ומה לא עברת בלימוד, כמה אתה יודע או לא יודע. אם יש לך נטייה לזה, אז אתה קשיר לעניין. ואם אין לך נטייה לזה, אתה יכול להיות חכם וכלום לא היה. היה יושב כאן איינשטיין, עם כל הכבוד לו, או עוד כל מיני כאלו חכמים, היית צוחק מהם. כי לא היה להם שום נקודה שבלב שהיו יכולים ממש לגלות כאן ולהתקדם. לכן אנחנו מחלקים את כל הבני האדם לשניים, שיש להם נטייה למישור העולם הזה עדיין, למה שמגולה, ויש להם מה שנסתר, למה שנסתר. אבל למה שנסתר שיש להם זה ממש נסתר, שהם לא מחפשים בעולם הזה בכלל איפה למצוא כאן משהו, על ידי כל מיני דתות, אמונות, ניו אייג'ים וכו' וכו', וכל מיני העיסוקים האחרים. אלה יש להם הרגשה ברורה שמה שהם מחפשים זה לא נמצא בכלל כאן, ועל ידי שום אמצעים שבעולם הזה אי אפשר לזה להגיע. אז אנשים האלו מגיעים לאמת. כן.
תלמיד מישראל שואל, יש לי כבר השתוקקות בזמן שאני קורא בספר הזוהר, השאלה היא איך מגבירים את ההשתוקקות הזאת כל הזמן?
על ידי החברה. על ידי החברה. בלי זה לא נתנו לאדם יותר מנקודה. אפילו נקודה גדולה, חשובה, שזאת אומרת שיש לו שורש גבוה משורש נשמה. בכל זאת, בלי חברה, בלי קבוצה, זה הוא לא יכול להתקדם. או על ידי קשר מיוחד עם המורה, כמו שהיו, ככה, כמו שהיה בכל ההיסטוריה. ושאנחנו לומדים שם. בעל הסולם כותב על זה. טוב, נמשיך. עמיקם, על זה, בבקשה.
בעוד פיוו כותב פה, כתוב וחליל על מסבחיך וכליל על מסבחיך אשר העוד חטא היא סגולה, זאת אומרת מנקדים אותה בסגול, וזה ככה מציף לי את העניין הזה של סגולה שאתה מדבר עליו. רציתי אולי להבין מה זאת הקריאה הזאת שהיא סגולה, מה זה המשמעות ש...
סגול, סגולה, זה נקרא קו אמצעי. אני עונה לך בסגנון שלך. כן, שלושת הנקודות, סגול, כן, וסגולה, זה קו אמצעי. להביא את כל הכוחות הנפש לקו האמצעי. כן.
זאת אומרת שבאמצעות הקריאה של האותיות והמילים והמשפטים אנחנו רוכשים איזשהו מבנה של שלוש קווים? זה נקרא...
יכול להיות, מה זה חשוב לי שאני אדע על זה עכשיו? אז אני אשתוקק לשלוש קווים. אחד קיבלתי עוד חצי או רבע מהשני, עכשיו אני צריך עוד שלושת רבעי מאיים מהשלישי ויהיה בסדר.
לא, אבל
למה? יקבל, יקבל, לא יקבל, לא יקבל.
השאלה שלי היא מה בין זה שאתה קורא את הזוהר, את ההקדמה, ואתה רוצה להבין מה שכתוב שם, לבין זה שאתה...
אני לא רוצה להבין מה שכתוב שם. זו ההבדל בינינו. אני מצטער.
גם בהקדמה?
לפעמים אני, גם בהקדמה, לא חשוב ממה. לא חשוב מה שאני קורא. אפילו תלמוד שאני אקרא. לא תלמוד עשר ספירות, תלמוד בבלי. משנה, לא חשוב מה. תהילים, כל מיני פסוקים למיניהם, מה זה חשוב? מה? כל הספרים הקדושים, כולם מדברים על עולם שאני לא מבין אותו כלום, שאין לי הבנה, אין לי הבנה על הבורג אחד ששם, על הפרט אחד קטן. אז איך אני יכול להבין? אתה יודע מה זה הבנה? אתה יודע איך שכל עובד? מה זה הבנה? שיש לי בשכל בדיוק אותם התבניות שעל זה אני נגיד קורא או רואה, ואז אני בשכל יכול לסדר לי תמונה שהיא מותמת למה שבחוץ. אבל כאן זה אי אפשר. אין לך פרט אחד שהוא מתאים. איך אתה יכול להרכיב משהו? איזה תמונה? מה להבין? מה אתה יכול להבין? שאני אגיד לך שזרמפין זה נקרא 10 ומלכות זה נקרא 5. אז כמה זרמפין פחות ממלכות? 10 פחות 5, 5, יופי, אז אתה יודע. מה יודע? תגיד לי, מה אתה יודע? אתה יודע מה זה זרמפין? לא. מה זה מלכות? לא. מה זה 5 הבדל ביניהם? גם כן לא. אז מה יודע? אין לנו בזה שום דבר לדעת. אם אתה לא אוחז בדברים האלו בחומר, מה יש לך שאתה רוצה לתאר אותם בפנים? אלה אנחנו לומדים מפני שזה שורשים עליוניים והם פועלים על הנקודה שבלב שלנו ומרחיבים אותה. זה כל הפעולה שהיא יכולה להיות מחוכמת הקבלה. ולכן, כמו שהוא אומר, המקובלים חייבו כל אדם ללמוד חוכמת הקבלה, כי יש בזה אור מקיף המחזיר למוטב. אחרי זה יש לו עוד מה לשאול. אתם מבינים?
אז אפשר להגיד שהיינו יכולים לקרוא פה בלי פסיקים, בלי נקודות, לקרוא איזשהו משפט אחד ארוך מההתחלה עד הסוף, שבעצם אנחנו גם יכולים להפוך את האותיות.
לגלות לך סוד גדול? היית במקווה?
כן, הייתי.
כן, יופי. אז אני אגלה לך. כל התורה היא כתובה בלי פסיקים, בלי נקודות ובלי רווח בין המילים. מי בראשית, שאנחנו אומרים בראשית, אמנם שאין בראשית, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, הכל כתוב ככה, אתה מבין? מההתחלה ועד הסוף, פשוט רצף של האותיות. כן, זהו. נו.
נו, אבל בכל זאת יש טעמים ויש...
יש טנטה ודאי, אנחנו לומדים מה זה טנטה.
אז מה זה?
מה זה? אור פנימי ואור מקי ורשימות, ואנחנו לומדים מה זה? אנחנו לומדים מה זה אותיות, כן? שזה הכלים, חסדים וחוכמה, שהם נמצאים ביניהם בקשר מיוחד, בונים לנו צורת האותיות. אבל נצטרך בפנים לעשות את הכלים שלי כאלו, מרצון שלי, שרצון שלי יהיה בחסדים וחוכמה, כן? ואז יהיה לו כאלו צורת האותיות. על זה מדובר, אתה צריך להתאים את הרצון שלך לסימנים האלו. הם מסרו לך את זה בתור סימנים, שתעשה צורות מהרצון שלך כאלו, כמו ששם בראשית, ת-ת-ת-ת-ת-ת ועד הסוף. מעוד ב' עד עוד למת הסופית שבתורה. גמרנו. תעשה את הדברים האלה, קח את הבצק שלך ואז תקבל עמיקם הגמור. כן? עוד אחד ליצן, כן?
פשוט בעוד צדיק שם, אנחנו תמיד אומרים שהבקשה, התפילה צריכה להיות לבקשה לחיבור, שהבורא טוב ומיטיב וצריך לבקש חיבור. ובעוד צדיק הוא אומר שהבורא הוא זועם אכזרי וצריכים לבקש רחמים. כאילו איך זה, למה רחמים פתאום?
אנחנו נמצאים במצב שמתגלה בנו תכונה ההפוכה מהבורא, מהאור. ובמידה שאנחנו יכולים להיות איתו בהשתוות הצורה, מרגישים טוב. מרגישים הבנה, השגה, חיבור, דביקות. במידה שאנחנו לא נמצאים איתו בהשתוות הצורה, מרגישים רע. לא בכל המידה הרעה שאנחנו הפוכים ממנו בצורה אינסופית, אלא לפי מידת ההתפתחות שלנו, לפי המידת לפי מידת ההתפתחות, כן, מידת עד כמה שאני מפותח. אתה לא דורש מילד בגיל שנתיים שיהיה כמו גדול, שאם נגיד שבר משהו, שאיש עליהם, אתה מבין, שעשה משהו, שככה, אתה לא דורש, אלא הכל לפי מידת ההתפתחות.
התבגרות,
נגיד, כן. גם כן ככה מאיתנו. אתה רואה, אחרת היית מקבל מכות כאלה שאי אפשר לסבול. כי הפכים מאין סוף. אתה מבין? אלא עד כמה שאנחנו משתדלים, אנחנו ממתיקים את הדברים, ועד כמה שלא, אז אנחנו מקבלים, כן, מכות. אז לכן הבורא, גם טוב וגם רע. טוב אתה מגלה לפי מידת ההשתוות עמו, ורע אתה מגלה לפי מידת ההשתוות. כן? ואז על מידת ההשתוות, אתה מבקש רחמים. מה זה רחמים? אתה מעלה מן ומבקש שיבוא האור חסדים. אור חסדים זה לא חסד, שיהיה לי טוב. אמנם שאני רע, אבל שיעשה לי טוב. זה מה שאנחנו חושבים בעולם שלנו, כן? זהו. עשיתי רע, אבל אתם צריכים לסלוח לי. מה פתאום? איפה ראית בכוחות הטבע דבר כזה? מה פתאום? מה שמגיע, מגיע. זה מידה כנגד מידה. כן? אלה הרחמים, הכוונה שאנחנו מחפשים אור החסדים, אור התיקון שיתקן אותנו. זה אתה יכול לבקש. אבל לחכות שבלי שינוי שלי אני ארגיש טוב, אל תחכה. בעולם שלנו בצורה זמנית יכול להיות שכן. מישהו גונב, בינתיים הולך ועושה חיים. אבל נמשיך.
השם כל, עוד צדי א', השם כל בכל מקום הוא חסד, כמו שכתוב, הכל הגדול. וזהו הערה של חוכמה עליונה, כי חסד לעת גדלות זרנפין עולה ונעשה לחוכמה עליונה. והרי כתוב, וכל זועם בכל יום, שעוזב הכתוב כל אלו השמות שמורים על חסד, ואוחז בדין. אם כן, אין הדברים אמיתיים. ועוד כתוב, כל גיבור. האם נעמיד השם כל בדין או ברחמים?
אתה רואה גם כאן, לפי השאלה שלך. חסד, בקטנות, עולה ונעשה חוכמה לגדלות. כי אורח חסדים, בקטנות, אין יותר, אבל בגדלות הופך להיות לכלי לאור חוכמה.
צדי בית, הרשעים מהפכים הרחמים לדין, שאין לך בכל ספירות העליונות של מלך הקדוש שהרחמים לא יהיו כלולים בדין, והדין ברחמים. והרשעים מהפכים הרחמים לדין, ועל כן, אף על פי שהשם כל הוא חסד, הרשעים מהפכים אותו לדין. צדיקים.
אתם רואים, והפוך גם כן. צורה לא מתוקנת דין, צורה מתוקנת רחמים.
כתוב, כל גיבור של הרשעים נהפך לדין. אבל הכתוב, כל זועם בכל יום, משמע שבכל יום ויום עומד בדין, בין שבני העולם צדיקים ובין שאינם צדיקים. כל זועם בכל יום, שלפעמים השם הוא כל הוא דין, ולפעמים הוא רחמים. אם בני העולם זכאים, הרי עומד השם כל חסד. ואם אינם זכאים, הרי נקרא גיבור. ועל זה עומד בכל יום, שבכל יום יש זכאים ואינם זכאים. ועל כן, לאינם זכאים, כל זועם בכל יום. צדי ד'
שבכל מדרגה ומדרגה יש לנו כל השלושת הקווים, ובכלל כל המורכבות של התרייג תכונות שלנו, מסודרות לפי הגימל קווים, ועשר ספירות, תותת ראשונות ומלכות, וכל המבנה הזה בכללות, זה בכל מצב ומצב קיים, לא יכול להיות פחות מהוויה שלמה, ולכן הוא אומר בכל יום ויום יש כך או כך. מתגלים כל הדברים ההפוכים בכל מצב ומצב. כן?
צדי ד', אבל התירוץ הטוב הוא כל הערת חוכמה עליונה חסד, ועמד בקיומו בכל יום, כמו שכתוב, חסד כל כל היום. ולולא השם כל הזה היה מתעורר בעולם, לא היה יכול העולם לעמוד אפילו שעה אחת, מפני דינים קשים המתעוררים בעולם בכל יום. כמו שכתוב, אלה תולדות השמיים והארץ בהיברעם. אל תקרא בהיברעם, אלא באברהם, חסד. כי בהתעוררות אברהם עומדים שמיים וארץ, וכשמתעורר אברהם, החסד, בעולם, כל הדינים נמצאים בכל יום ויום, דוחה אותם לחוץ, ואינם עומדים לפניו. צדי ה'
גם אב, אנחנו למדנו בגימטריה חסד, כן? אור חוכמה, מה זה שייך לחסד? היסוד שלו.
וכל זועם בכל יום, כתוב זועם כי בכל יום ויום שהדין נמצא דוחה אותו לחוץ, והוא עומד ומבשם העולם, כמו שכתוב יומם יצווה השם חסדו, ולולי זה לא היה יכול העולם לעמוד אפילו רגע אחד, ועל כן הכל עומד ומתקיים בשביל אברהם חסד. צדי וב, ושכתוב כל גיבור, אין הפירוש שהשם כל הוא גיבור, אלא זה מרמז על האבות חגת לאמונה העליונה הקדושה, בינה, כמו שכתוב פלא יועץ כל גיבור אבי עד שר שלום. פלא זו חוכמה העליונה שהיא פליאה ומחוסה מכל, כמו שכתוב כי ייפלא ממך דבר, אשר פלא היא מלשון העלם. יועץ נהר העליון הנמשך ויוצא ואינו נפסק, בינה, וזה יועץ לכל ומשקה לכל. כי כל המוחין של זון וביה מבינה יוצאים. כל, זהו אברהם, כמו שכתוב, הכל הגדול חסד. גיבור, זהו יצחק, גבורה. אבי עד, זהו יעקב, שאוחז לימין ולשמאל ונמצא בקיום השלם, כי אבי עד הוא לשון שלמות, שר שלום צדיק יסוד, שלום העולם, שלום בית, שלום המלכה.
אפשר להגיד כך, שאלו כאן בזמן האחרון שואלים על סימני ההתקדמות האדם. אם בקריאת הטקסט, כמו שאתם עכשיו קוראים, אברהם, משכן, גיבור, שם, לא חשוב מה, כן, קורבן, אם במקום הפירוש של העולם הזה אתם מיד יכולים, או מה שאתם מרגישים שמעלה לכם מיד המילה הזאת מבפנים תכונה מסוימת, זה נקרא כבר סימן ההתקדמות, שאתם עברתם כבר, שאתם כבר נמצאים בחיפוש רגשי בשטח הנכון. אם במקום כל המילים האלו מיד אתם משתדלים לאתר את ה את הקשר, את אופני הכוחות, אופני הקשר, תכונות, אבל הכל כבר בשדה של הרצון, כוונה, כוח, ולא משהו ששייך לעולם הזה, אלא מה ששייך ליחסים. אם כך אדם מיד בצורה טבעית מתחיל לקבל את הטקסט, סימן שהאור העליון כבר עילה אותו לדרגה שהוא כבר נמצא במצב המתקדם. כן.
בהמשך למה שאמרנו קודם, שההתגברות יכולה להיות רק בקבוצה, שואל אותנו תימור מטביליסי, למה אי אפשר להתקדם ברוחניות בלי קבוצה, אלא בסביבה של אנשים פשוטים, בעלי מידות טובות, אלטרואיסטים, וכך גם אני אהפוך לאלטרואיסט.
שיהפוך לאלטרואיסט, בבקשה. אם זה יספק אותו, אנחנו ממש מאחלים לו כל להצליח בהכל. אם הוא יסתפק שם, בבקשה, שייכנס באלטרואיסטים. אנחנו מושכים אותו אלינו, לא. שינסה. לא. שילך לחלק לבתי חולים, כל מיני מתנות, לגני ילדים שיחלק כל מיני משחקים. בסדר. למה לא? דבר טוב. יותר טוב מה שייתן מכות למישהו בחוץ, שמה, או יגנוב שם משהו, ישדוד בנק. כן? אבל זה, אם זה יספק אותו, כבודו במקומו, אנחנו צריכים עבריינים, זהו, שמקללים את כל העולם ולא יכולים למצוא לעצמם רוגע, ומחפשים באמת אמת ואכזרים, אנשים שממש שרחוקים מאוד מאלטרואיסטים, מאוד רחוקים. מי שבא לחומת הקבלה הוא לא בא דרך ירוקים או שם. כן.
טל מקבוצת רחובות שואל, בזמן הקריאה בזוהר אני מנסה למצוא את הכוונה הנכונה. מה ההבדל בין חיבור להתבטלות, לכלול את כולם בתוכי? במה להתמקד? באיזה כוונה להתמקד?
בסופו של דבר, מה כתוב? כל מה שביתך ביכולך לעשות, תעשה. האדם שמשתדל, משתדל מכל מיני היצות שלנו להגיע לאחוז בתפיסה נכונה, באחיזה נכונה, בקשר בינינו, ביחס לבורא, הוא מזמין אור העליון, הוא מזמין בחזרה אליו מהמצב שאליו משתוקק, מזמין משם בחזרה את הכוח. זה נקרא האור המחזיר למוטב. והאור הזה הוא מסדר לו כוונות כל פעם יותר טובות, יותר טובות, יותר טובות. עד שהוא מתחיל, מה שהוא קורה כאן, פשוט מתחיל לראות. פשוט מתחיל לראות. תגיד לי, איך הילד גודל? פשוט גודל. למה? הטבע מפתח אותו. זהו. היום הוא יודע ככה, מחר הוא יודע, מחר אחרת. מתוך המאמצים שלו, אבל הוא יודע במאמצים מה שהוא עושה. ודאי שלא יודע כלום. אבל הוא בצורה טבעית עושה מאמצים, ואז מקבל התפתחות. התפתחות הוא מקבל. זהו. אותו דבר אנחנו צריכים לעשות מאמצים, והאור המחזיר למוטב. אבל לקראת האור אתה צריך לעשות מאמץ. ואז לפי השינוי בכוונות, בהרגשה, באיפה אתה נמצא, לפי זה אתה בודק עד כמה התקדמת. וזה מאוד תלוי ביושר הלב, בנקיות כלפי מה שאתה, לקראת מה אתה הולך. שכל מקלקל כאן את הכל דווקא. נו, עוד שאלה קצרה ונלך.
קוסטיה ממוסקבה שואל, אני לא מבין את הקשר בין לימוד זוהר לבין השגה של ואהבת לרעך כמוך. תוכל להסביר את זה
פעם אחרת, שחברים הסבירו לו, ובינתיים נעבור לחלק הבא.
נעבור לחלק הבא של השיעור מהספר כתבי בעל הסולם.